כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אם אתה חוזר לכדור הארץ אחרי 25 שנה, אם אתה לא זוכר מה השם שלך, איפה אתה גר, אם פושעים חושבים שאתה מישהו אחר ורוצים להרוג אותך, וכל מה שיש לך זה מפתח ישן לחדר בבית מלון, כנראה שהמקום הכי גרוע להיכנס אליו זה קזינו. אז למה לקופר זה עבד?
Albert, I hate to admit this, but I don't understand this situation at all.
No.
Do you understand this situation, Albert?
Blue Rose.
It doesn't get any bluer.
שלום, אני אייל גבע, אתם על יומן הצפייה של טווין פיקס 2017, קבוצת התמיכה שלכם לקיץ הקרוב. היום אנחנו מדברים על פרקים 4 ו-3, ובסוף תהיה לנו הפתעה ספרותית. מי ששם לב לפרטים בצפייה כבר יכול בוודאי לנחש. כאן איתנו באולפן נמצא טל אבידן, עורך התוכנית שעוקב אחרי כל הפרטים, שלום, ודוקטור שי פידרמן, מומחה לפילוסופיה וקולנוע, מרצה במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום.
אז משבוע שעבר יצאו שני פרקים חדשים עוד פעם, ומה התגובות?
כן, אני חייב להגיד לך שהתגובות מתחלקות לשתיים, הפתעה והפתעה מוחלטת. נשאלתי האם יש סיכוי שלינץ' יחזור למוטב ויתחיל להיות קוהרנטי כמו שהוא היה בסדרה המקורית בשנות ה-90, ועל כך לא יכולתי אלא לחייך, שכן אנחנו כבר יודעים שקוהרנטיות אינה הפורטה של לינץ', ויותר מכך הבשר של הציפיות שלנו מהקוהרנטיות, או המידה שלנו מול הציפייה שהדברים יהיו קוהרנטיים כאשר הם לא, זה בדיוק מה שלינץ' עושה, ועושה מצוין.
על זה דיברנו בשבוע שעבר, בתוכנית הקודמת, ממש על התחושה הזו של אני רואה משהו בלי להבין, ועכשיו באתי לראות את הפרקים האלה במטרה שאני לא אבין, ולא הבנתי. ואפילו שידעתי שאני צריך לא להבין, זה לא עניין רצוני. הייתי חייב להבין, ואני חושב שאנחנו יכולים לקפוץ ראש ולהתחיל לדבר על הפרקים.
בהחלט.
אנחנו צריכים להתחיל לדבר על הפתיחה של פרק 3. אני יכול לפתוח, אני יודע שאתה רוצה לדבר על פילוסופיה, אבל אני יכול לפתוח בהכרזה שהיא לא מעולם הפילוסופיה?
בוודאי.
וואו. וואו.
אז ידידי היקר, ההכרזה הזאת היא הכי פילוסופית שניתן לעלות על הדעת. קריאת ההשתאות האסתטית הזאת בהיעדר כל מילה או דימוי אחר קוהרנטי שיכול לתפוס את ההשתאות שלך, זה משהו מאוד פילוסופי, ואני חייב להגיד שלזה בדיוק לינץ' מכוון. שכן, מה שאנחנו רואים שם זה את, אני כבר מתקשה אפילו לקרוא לו קופר, אנחנו רואים את אחת מהווריאציות או אחת מהמוטציות של קופר, באה לעולם, נולדת מחדש, קיימת, מתקיימת, או אף אחד מהנעל, בתוך חלל או בתוך מציאות או בתוך תפיסת חלל ומציאות שאנחנו רואים, כי אנחנו במדיום הנכון לראות דברים, אבל אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים. האם אפשר בכלל להבין את מה שאנחנו רואים? האם זה החלל החיצון, או שזה פלנטריום זה או אחר? האם אלו כוכבים או נצנוצים של קזינו בלס וגאס? האם מדובר בחדר הסבה שבו אישה תמוהה נטולת עיניים מנסה ללחוש אזהרות לקופר, או שמדובר בתיבת מתכת שמרחפת לה אי שם בחלל החיצון? או לא באף אחד מהשניים.
אז מה התשובה?
התשובה היא להמשיך לשאול את השאלות האלה. אין תשובה. זאת בדיוק הנקודה.
בתור מגיש הפודקאסט, אני מרגיש איזושהי חובה להתחיל אפילו לתאר באמת את העלילה, את כל הפתיחה הזו שהיא מאוד ארוכה, בטח יחסית לטלוויזיה, המון זמן בלי דיבורים, ובאמת אין באמת מילים לתאר את זה. אם מישהו, אני מקווה מאוד שכל מי ששומע אותנו ראה את הפתיחה הזו,
אני לא רק מסכים איתך, אלא גם רוצה להסב את תשומת לבך ואת תשומת לב המאזינים לכך שאין מילים לתאר את זה. זה בדיוק החוויה גם של הדמויות באותה פתיחה, שכן הדמויות לא מדברות, הן מנסות לדבר, כן? זו המכונה בלו רוז, כן? האישה נטולת העיניים מנסה לדבר, היא מדברת אבל לא מדברת, היא מדברת אבל קטוע, היא מדברת אבל חלש, היא מדברת אבל יש קולות נוספים שאינם דיבור, הם אינם שפה, אבל הם כן אינפורמטיביים, הם כן מעבירים לנו איזשהו מידע, איזשהו תוכן. קולות של חריקה, קולות של הימהום, קולות של השעון, אם זה בכלל שעון, קולות של החדר שמרחף לו או לא מרחף, והקולות האלה נוכחים, ומזכירים לנו כמובן את מה שנאמר באחת האפיזודות הקודמות, שאני הזרוע וכך אני נשמעת, נכון? זה היה משהו כזה.
כן.
אז הקולות מאוד נוכחים, לא כשפה, לא כדיבור.
ואני חייב להגיד שהתסכול שלי הוא כפול כתסריטאי, או שואף להיות תסריטאי, כי מה העבודה של תסריט? לתאר תמונות במילים. ובדרך כלל שאני רואה סרטים, במיוחד את אלה שאני אוהב, אני כבר שואל את עצמי באיזה מילים השתמשו, מה היו הוראות ההפעלה. ופה לינץ' שם אותי גם אפילו כמי שרוצה ליצור קולנוע, הוא שם אותי במקום מאוד בעייתי של... אני לא יודע מה, איך הם עשו את זה, אני לא יודע איך הם תיארו את זה, וגם זה לא סתם, זה לא סתם לא מובן, כי הייתי במתח והייתי מסוקרן, וכבר דיברנו ובאתי לראות משהו ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא מובן, זאת המטרה של לינץ', לשים אותי במקום שאני לא יודע, ועוד לא דיברנו בכלל על העריכה, ואני לא יודע איך לדבר עליה, טל, אולי אתה יכול לעזור לי.
אני בתור צופה הרגשתי שזה, שיוצרים לי איזה מין חוויה צפייה, לא צפייה. בעצם אנחנו רואים את קופר ואת האישה הזאת, היא קופצים בין זמנים ובין צלילים, וזה מרגיש כאילו הם out of space, out of time. ובאמת, מבחינת השעון הזה שהיה ברקע, אם זה היה שעון, לא ברור, במד הראשון היה 15. אחרי זה שהם יוצאים לחלל,
אנחנו מדברים על השקע שאחרי זה קופר עובר בו,
כן.
שהיה כתוב שם 15 כשהוא מגיע, על זה הוא כן. מסתכל, הוא רואה את המספר 15.
בעצם החפץ שאליו קופר נמשך, והאישה בלי העיניים בלחישות צועקת לו אל תתקרב לזה. אז כמו שאנחנו רואים ברגע שהוא חוזר לחדר, באמת המספר מתחלף מ-15 ל-3, ופתאום התמונה נהיית קוהרנטית. לי זה הרגיש כאילו חזרנו לממדים שאנחנו מכירים. פתאום זה נהיה צפי, פתאום הזמן והסאונד מסתדרים עם המרחב. לפני כן פשוט היה בלגן
ממדי. 15
ממדים.
מעניין, אני מרגיש שאני לא יודע, לא חשבתי על זה, האמת, אבל זה... אולי זה מה שזה אומר.
שבתוכם יש כמובן איזשהו מכשיר, איזשהו משהו מלאכותי, משהו פונקציונלי, משהו שבין אם נקרא לו שעון, בין אם נקרא לו שקע. אני מבין אגב למה קראת לו שקע, גם כי הוא נראה קצת כמו שקע, אבל גם כי אחר כך בדירתו של דאגי, שתכף נדבר עליו, השן השחור שמזכיר אולי קצת את מפלצת האשן מהסדרה לוסט, יוצא מהשקע ושואב אליו את השרידים של דאגי.
אז נעשה כאילו הצלחנו לדבר על מה שקרה שם ונאלץ להמשיך הלאה. אנחנו נמצאים באיזושהי דירה, לוקח לנו זמן להבין את המקום הזה, זה ממש נראה כמו עיירת רפאים של משבר הכלכלי של 2008, המון משכנתאות שהיו, בנו בתים רק בשביל המשכנתה ועכשיו אף אחד לא מאכלס אותם חוץ מאיזה נרקומנים ודאגי שהולך לזונה שם באחד הבתים, והוא, דאגי, הוא בעצם עוד קופר שאנחנו פוגשים בפעם הראשונה.
לכל הפחות הוא משוחק על ידי אותו שחקן, באופן שגורם לנו לחשוב שאכן מדובר בעוד איזושהי ורסיה של דייל קופר.
אותו שחקן, וגם אם אנחנו מנסים לתת איזושהי משמעות למה שקרה שם, אז כשדייל קופר יוצא לעולם האמיתי, יש את דייל קופר הרע, שכן, עוד אין לנו שם אמיתי לתת לו, שכנראה אמור לחזור איכשהו לבלק לודג' במקום, אבל כנראה במקומו דאגי חוזר לבלק לודג' וקופר מחליף אותו באותה דירה נטושה בעיירה נטושה.
נכון, נכון. אבל עוד לפני שנגיע ברשותך לעלילותיו של דאגי, ולהבדל בינו לבין שאר הקופרים, אני רוצה להדגיש ברשותך משהו שאתה התחלת להזכיר לגבי הסטינג של אותה איירת רפאים. היא לא רק איירת רפאים, אלא היא מזכירה גם מאוד סטינגס של סדרות טלוויזיה עכשוויות שקנו לעצמם פופולריות בשנים האחרונות. הבולטות שבהם זו הסדרה ווידס, העשב של השכן לפי דעתי נקרא בעברית, וכמובן הסדרה שובר שורות. בשתיהן האיירת פרברים באמצע המדבר, בין אם זה מדבר נבדה, בין אם זה מדבריות ניו מקסיקו, כמדבריות שהן תווך בין אמריקה התעשייתית והמסגשגת והחלום האמריקאי לבין הגבול המקסיקני, או לבין השפל וההידרדרות של אמריקה. זאת הידרדרות שהיא בעיקר בשנים האחרונות הידרדרות טלוויזיונית. הידרדרות שמוצאת את ביטויה בדימויים טלוויזיונים. ולינץ' מודע לכך, ולינץ' לפיכך בפרק, ההצגה שלו את דאגי פתאום מין דמות נוספת,
הוא בוחר סוג,
הוא בוחר את הסטינג הפרברי הזה משובר שורות, את הסטינג של הקריסטל מאת, ואת הסטינג של הבתים הנטושים בתוך גינת ירק שמסביב לרק מדבר, כדי לפלרטט או כדי להזכר לא רק את האתוס האמריקאי שקורס, אלא לא פחות מזה את הטלוויזיה שכולנו מכירים שבתוכה במדיום הזה הוא בעצמו פועל.
אז... והטלוויזיה שמשקפת בתורה את הקריסה הזו, אם אנחנו מדברים על שובר שורות, נכון. אנחנו מדברים גם על קריסה כלכלית וגם על קריסה מוסרית
לחלוטין, לחלוטין. הכל מתפרק. אם חיפשת מובן, אני עכשיו עשיתי לך את החיים יותר קשים, כן? כי הכל מתפרק ואנחנו רואים אותו מתפרק. אז כשזה כבר קוהרנטי, מה שאנחנו רואים זאת התפרקות.
אז אנחנו יכולים לדבר פה על ביקורת חברתית בטווין פיקס?
גם, בוודאי.
בוודאי.
בוודאי. אבל זאת ביקורת חברתית דרך המדיום. ואם נחזור לדאגי, הרי שמה שקורה לו זה בדיוק הקריסה הזאת, ההתמוטטות הזאת, בתוך סיטואציה שבה הוא עוזב את משפחתו, הולך לקנות חסדיה של זונה, מקיא את נשמתו על השטיח ומתפוגג. מתפוגג, ואת מקומו יורש דייל קופר הישן והטוב, כשהוא אינו ישן. מעבר לכך, אנחנו לא מדברים על העתקה, אנחנו מדברים על אינטרטקסטואליות. אנחנו מדברים על זיקה או מודעת שמכוונת גם לחוויית הצפייה של הצופים, זיקה מודעת בין המקום המדיומלי שבו אתה נמצא עכשיו, הצנה שאותה אתה רואה כרגע, לבין צנות קודמות שאתה סמוך ובטוח אז... שהצופה שלך ראה, או לכל הפחות, או לכל היותר, גדל עליהם.
אז כמו שבטווין פיקס המקורי, היה לנו את הדיינר, המקום האמריקאי שחזר בסרטים, היום יש לנו את... עיירת הפרוור המדברי נוסח וולטר ווייט.
נכון, נכון, וזאת למעשה הכלי הזה של אינטרטקסטואליות שהזכרתי קודם, משמש את לינץ' בכל, כמעט בכל אפיזודה, בכל רובד של אפיזודה. הוא מפנה לסרטים של עצמו, דאגי לובש חליפה צהובה, את האיש עם החליפה הצהובה שזה היה שמו וזאת הייתה הפונקציה שלו, אנחנו ראינו כבר בכתיפה כחולה. דאגי פוגש בבואו הביתה כדייל קופר, הוא פוגש את אשתו שמשחקת אותה נעמי וואטס, היא הרי הגיבורה נטולת הזהות או בעלת ריבוי הזהויות ממלהולנד דרייב. האינטרטקסטואלית פה עובד שעות נוספות. לאחר מכן אנחנו פוגשים את וולי, וולי ברנדו, הבן של אנדי ו... סוזי,
לוסי,
סליחה.
כן, וכמובן משחק אותו מייקל סרה, שלמי שבגילי מדובר פה, היה פשוט מדובר בתענוג, אני בטוח שגם לך, אבל אני גדלתי, אני ראיתי בו את השיקוף של ההתבגרות שלי, בסרטים כמו סופרבד, שאולי זה מביך להגיד שזה משקף את ההתבגרות שלי, אבל כן, זה אינטרטקסטואלי.
אבל מסתבר שגם ההורים שלו רואים אותו כשיקוף של התרבות שלהם, כי הוא יושב שם על האופנוע, מחכה את מרלון ברנדו ב-The Wild One, ואחר כך עם רפליקות של ברנדו מהסנדק. הכל מצוי בתוך המדיום. המדיום מודע לעצמו, המדיום מציג את עצמו, והוא מציג את עצמו תוך כדי שהוא אוסף את הפלסטיקה שלו, את הנביבות שלו, את ההתפרקות שלו.
רק כשאנחנו מדברים על המדיום, אנחנו מדברים בעצם על הקולנוע, על הטלוויזיה.
על הקולנוע, על הטלוויזיה, על כל מה שנגזר מכך.
אז אם ככה, למה הקזינו, וככה פתחנו, למה קופר מצליח בקזינו? הקזינו שגם הוא, זה קזינו עם הומלסים, זה לא הקזינו, זה קזינו שיושב בעיירה הזו של שובר תורות.
זה קזינו עם אנשים סרוריים שלא מדברים בהיגיון ולא מתקשרים אחד עם השני. כך, אלו הם פניה של אמריקה די היום, וזה קזינו שבו, שהוא הדימוי האולטימטיבי לחלום האמריקאי, כן? Everybody can win. Success is behind the corner. זה האתוס האמריקאי. והוא אתוס שלא מתקיים עבור אף אחד. Because the house always wins. כן? אבל הוא כן מתקיים עבור, איך אמרת, איך לקרוא לו? דייל קופר? דאגי? Evil דייל? אני כבר לא יודע. הוא מתקיים כלפי אותו אחד שזה אתה נולד, ואובייסלי הוא מתנהג כמו מי שזה אתה נולד, ובונה את עצמו ומגדיר את עצמו תוך כדי קיום. כלומר, הוא שומע רפליקה מסוימת, כן?
הוא חופר עליה.
I need help, call help, כן? אז הוא אחר כך משתמש בה וחוזר עם קשר, בלי קשר, הוא יוצר את הקשר מתוך השימוש בה. והוא מצליח. זה מה שגאוני פה, הוא מצליח, הוא לא רק מצליח לזכות בכל הקופות, הוא מצליח לתקשר עם מנהל הקזינו, לתקשר עם אשתו, להרוויח ארוחת בוקר טובה, ואפילו הוא מצליח לכרוך עניבה, באופן מאוד מקורי וחדש.
לא רק זה, אנחנו מגלים שדאגי היה בחובות, וכנראה שק הכסף שהוא מחזיר הביתה מהקזינו, מציל את החיים שלו, של אשתו ושל הילד. ככה אשתו הגיב, וככה נעמי ווטס מגיבה.
רק אני רק מסתייג מהחיים שלו, לא ברור החיים של מי. הוא מציל, אבל זה כבר עניין של סמנטיקה.
וכמובן בסוף הקטע הזה הוא סוף סוף שותה קפה. אחרי ארבעה פרקים קופר מקבל
את כוס הקפה
שכתוב עליה הקפה של דאגי.
נכון. ויורק אותו בשעת נפש מעולה בחיוך של התעלות.
לראשונה הוא אומר שם משהו שהוא לא שמע קודם, הוא אומר היי. עד עכשיו כל מילה שהוא אמר זה מילה שהוא שומע וחוזר עליה.
נכון.
אז אנחנו במתח לפרק הבא.
זה הרגע של המקוריות, זה הרגע של האותנטיות.
בדיוק, הקפה מביא אותו לאיזושהי אותנטיות, ואנחנו במתח לדעת האם מדובר פה בחזרתו של קופר שאנחנו מכירים, או
בתחילת החזרה.
מי יודע מה.
נכון.
ועכשיו בפרק הזה אנחנו לא ראינו, לא חזרנו לעיירה בקהורן ולסיפורים שם, אבל כן אנחנו מגיעים למשרדי ה-FBI, ופוגשים עוד פעם את אלברט ואת גורדון, שגורדון הוא כמובן לינץ' אני מניח שאתם יודעים אם אתם כבר מקשיבים לפודקאסט, אבל גורדון קולה, אני לא בטוח מה הכותרת שלו, אחד הבכירים של ה-FBI.
יש שם ריוניון של כל גיבורי ה-FBI של הטווין פיקס המקורי, כולל כמובן את דייוויד דוקובני, בתפקיד דניס, לשעבר דניס, גם עוד אחד שהוא עכשיו נדמה לי הדירקטור, בדיוק,
מי שטראמפ פיטר בעצם,
הוא הקומי של טווין פיקס. והמפגש הזה מניב לא רק את הרפליקה ששמענו קודם לגבי החוסר המובנות הקטגורי של כל העניין הזה, אלא וזה מניב את האימג'ים.
התמונות האלה נמצאות דווקא במשרד של גורדון, כלומר אפילו לא אצל ראש ה-FBI, אצל דייוויד לינץ' עצמו, כמשחק את גורדון, נכון, כאחד הבכירים, נכון. ב-FBI יש בגדול תמונה של פצצת אטום, כנראה זה מה שה-FBI מפנטז עליו בלילות, וממול קפקה, זה מי שאינו מספיק חדה, קלט שם את התמונה של קפקה על הקיר.
את הפורטרט של הסופר היהודי צ'כי, החתום על על תפיסת המציאות ועל תפיסת המדיום את המציאות שנקראת על שמו המצב הקפקאי.
המצב הקפקאי. אז למה במשרד, כשלינץ' מצלם את המשרד של עצמו ובונה את הסטינג של עצמו, למה הוא תולה שם את קפקה?
במשפט אחד לא פשוט בכלל, כי כשלינץ', כי לינץ' עושה באמצעות המדיום שלו, קרי קולנוע וטלוויזיה, את מה שקפקא עושה באמצעות המדיום שלו, קרי השפה הכתובה והספרות. מה הוא עושה? הוא יוצר ומפרק באותה אבחה.
אני מרגיש שאנחנו את המשפט הזה, לא בטוח שהבנתי, כנראה עד סוף הפרק הזה אנחנו נשתדל להתמודד עם ההפתעה הספרותית שנחתה לנו פה, שלינץ' התמין לנו.
כדי להתמודד אני באמת לא נכנס לעובי הקורה הקפקאי, גם כי אין זמן וגם כי אי אפשר, אבל אזכיר רק את אחד מפרשני קפקא שכתב שנתן את הדימוי לעבודתו של קפקא באופן הבא. הוא אמר שקפקא כותב כאילו הוא אוחז בעת שבראשה יש דיו שהוא גם מחק. הווה אומר, זו עת שכותבת ומוחקת באותה פעולה. ולכן להבין את קפקא או לפרש את קפקא זו משימה בלתי אפשרית. זו משימה הכרחית. כי אתה קמה למובן, נשמע לך מוכר כל העניין הזה, נכון?
מאיפשהו, כן.
אתה קמה למובן, אתה קמה ליציבות, לעוגן, לפרשנות, לביטחון. ולכן אתה מכניס את עצמך לתוך מהלך הפרשנות הזה. אבל המובן חומק ממך.
בוא ננסה לתפוס איזשהו כן סיפור מסוים של קפקא, כדי לקבל איזשהו נרטיב. בוא במקרה נבחר את הגלגול.
במקרה.
שנפתח, אם אני לא טועה, גרגור סמסה.
יפה, אז הוא אפילו נפתח, אני מצטט כמעט במדויק. כאשר הקיץ, בוקר אחד, כאשר הקיץ גרגור סמסה מתוך חלומות טרופים, גילה והנה הפך במשך הלילה לשרץ ענקי.
לג'וק.
לא.
לא.
לשרץ ענקי. ואני אגיד לך למה אני מדייק כאן. כי גם קפקא ביקש לדייק. הוא ביקש לדייק בכך שהוא סירב שבהוצאה של הסיפור הזה, בהפקה שלו, שיהיה דימוי של
שלא יהיה ציור.
האם זה ג'וק? האם זה מקק? האם זו צירה? האם זה חרגול? האם זה מקק מהסוג שלא ראינו עד היום? אולי זה ראש מחק, אני לא יודע.
כמה זה הפוך ממה שדיברנו עליו בהתחלה. כשדייוויד לינץ' מצלם משהו ואנחנו לא יודעים מה המילים, ופה קפקא כותב משהו ואנחנו לא יודעים מה התמונה.
יפה מאוד, יפה מאוד. והנה לך אחת מהסימטריות, אחת מהקווים שמשיקים בין שני הגאונים האלה.
זה כמעט קווים מקבילים שלא נצמדים אחד לשני.
נכון, אבל שניהם גם יחד מבטאים זיקה מאוד מאוד עמוקה של היוצר, למדיום שבו הוא יוצר, זיקה שמטרתה, כן? המרדף הבלתי אפשרי, או האפשרי החלו מושג, אחר מובן, אחר משמעות. וזה משהו שמאפיין במובהק את שני היוצרים.
אז לא הייתה פה תמימות כשבחרנו את הגלגול דווקא בשביל להדגים את קפקא, כי גם עכשיו בפרק ראינו סוג מסוים של גלגול.
בוודאי, בוודאי. השם המקורי של הגלגול זה המטמורפוזה, השינוי. זה יותר מאשר גלגול, גרדה, תנועה ממקום למקום, התגלגלות מהמיטה אל אחורי המיטה. מדובר כאן בשינוי, בטרנספורמציה, במטמורפוזה. מטמורפוזה שאתה מניח עליה שהיא אפשרית, אבל בעצם כבר בתוכה יש איזושהי סתירה פנימית. אתה הופך להיות לא אתה. אז מי זה בדיוק זה שאינו אתה? אתה. אבל אם אתה אתה, אז אתה לא לא אתה. ואני יכול ככה להמשיך עוד דקות רבות. מה שקורה באפיזודה זה כמובן שדאגי ודייל ודייל הרע מתערבבים זה בזה בסימביוזה מטמורפוזית שבדיוק הרי מנכיחה דימויית את מה שקפקא היטיב כל כך להנכיח לשונית.
וגם מבחינה דימויית מצטרפים לשם הרבה תמונות לא נעימות של קי, של איזשהו חומר שבאמת לא נעים להסתכל עליו, שמשהו בזה אפילו נותן את התחושה של השרץ. נכון. הוא לא הופך לשרץ.
אני מסכים איתך. הגועל נפש האסתטי שאוחז בך למראה כל הטרנספורמציות האלו, הוא בדיוק לינץ' בא ואומר לך, המדיום שלי הוא מדיום אסתטי, הוא מדיום ויזואלי, אני משתמש בו במיומנות מופלאה למידתי, כדי לפרק את ה... את מושג הזהות, כדי לפרק את הסובייקט, וכדי לפרק גם את המדיום עצמו.
הוא. זה כל כך הרבה מילים שאנחנו צריכים לפרש, אבל אנחנו במגבלות המדיום שלנו. ולסיום, אנחנו חוזרים למסורת שלנו, לפינה של טל האורך שלנו, שאומר לנו למה לשים לב, אם אולי פספסנו, אולי כדאי לזכור.
אז באמת שבוע שעבר דיברנו על החידה שהיד מציבה, שאומר 2-5-3 זמן וזמן שוב, אז באמת הבעיה הזאת נפתרה. ראינו שקופר ודאגי עשו את הטרנספורמציה בדיוק בשעה 2-5-3, כמו שראינו בשעון יד של הבחורה בחדר הפח. עכשיו איזה מין נקודה לבחורה בחדר הפח, יש פה בחירה מעניינת של לינץ'. השחקנית שמשחקת את הבחורה לא העיוורת, את הבחורה עם העיניים, היא אותה שחקנית שמשחקת את רונט פולסקי, הזאת שמלווה את לורה פלמר בעת הרצח.
היא זו שחוזרת שם על הגשר, הולכת צערורית.
כן, בפרק הראשון של טווין פיקס, היא אותה אחת שחוזרת צערורית עם הסמלה קרועה.
וואו.
והיא הזאת שמשחקת את האישה בקופסת המתכת.
חבל שאנחנו בסיום, יש שם כל כך הרבה מה להגיד על זה.
היד הנרדמת של דאגי. זאת נקודה שחוזרת על עצמה כבר מטווין פיקס הישן. גם את תרזה בנקס שראינו שלובשת את הטבעת עם הסמל של מערת הינשופים מהעונות הקודמות. גם היד שלה נרדמה, וגם בסוף עונת סוף העונה השנייה גם ראינו את הידיים של כולם נרדמות לקראת הפתח של הבלק לודג'. אז כמו שראינו פה היה התקרבות של הפתח של הבלק לודג', ובאמת היד של דאג נרדמה,
ושם הטבעת שלו נופלת,
וגם הטבעת שלו נופלת, ומייק מחזיר אותה לבלק לודג',
וכמובן בבלק לודג' הוא נהפך לגולת זהב קטנה, כמובן.
כן, כמובן. הכי של קופר הצהוב, שבאמת דיברנו עליו, אחת התיאוריות של המעריצים זה שהוא מכי שם גרמונבוזיה, שזה היה מה שמסמל צער וכאב גם בסרט וגם בעונות הקודמות. זה הטירס המוקרם הזה שמתייחסים אליו באופן שאותי עדיין אני לא לגמרי מבין מה המשמעות שלו. נגלה אולי.
אנחנו במתח.
הדמות שמעופפת בחלל, שאנחנו רואים כשקופר יוצא מהקופסת מתכת, זה גרלנד בריקס, אותו אחד שמדברים עליו לא מעט בפרק הזה, והוא בעצמו אומר הוורד הכחול. זה אותו דבר שגם גורדון וקול מסיימים איתו את השיחה על הפרק.
תודה לך טל, תודה לך שי, אנחנו נהיה פה גם אחרי הפרק הבא. תודה רבה לרום עתיק, לאסף רפפורט הטכנאי שעשה עבודה נפלאה, אתם יכולים לשמוע את זה בקול שלנו. לעוד פרקים בסדרה ופודקאסטים נוספים ייכנסו לכאן org.il. טווין פיקס 2017 משודרת ב-ESO בימי שני ב-5 בבוקר, מעריץ אמיתי רואה את זה ב-5 בבוקר בימי שני ולא רגע אחרי, אבל אפשר גם לראות את זה ב-VOD. אני הייתי אייל גבע, אומר לכם את משפט הסיום המפורסם שלנו, I'll see you in my dreams.